טוב, קהל קדוש, היום זה יום ההילולה של רבי משה חלפון הכהן, שהיה גדול חכמי ג'רבה, וזכיתי אתמול להשתתף בבית הכנסת בית יעקב של הרב מרדכי אליהו. הייתה אזכרה, ובאו כל מיני רבים, תלמידי חכמים רבים, וסיפרו על רבי משה חלפון. ואתמול בלילה הבן שלי אמר, אתה מכין שיעור לבית הכנסת, אולי תדבר על מה ששמעת בהזכרה. אז היום אנחנו נספר סיפורים על רבי משה חלפון. אתה מיד תדע. כן, אני כדי לספר לכם סיפור ראשון, שמעתי בעצמי, הייתי הרב אביעד, הרב בנימין אביעד, זיכרונו לברכה, היה הרב באזור שפיר, הרב המחוזי של אזור שפיר, קרוב לקריית גת. והוא סיפר שפעם הוא נתן דרשה בבית הכנסת אצל הרב אלתר מזוז. הרב אלתר מזוז היה במושב איתן, מושב איתן ביד אבן שמואל, והוא למד אצל רבי משה חלפון. הרב אביעד נתן שיעור שבו הוא ציטט מהספר של רבי משה חלפון, שבו הוא אומר כיצד צריך להקים מדינה בארץ ישראל, כיצד צריך להעלות את כולם וכו' וכו'. והוא היה יהודי ציוני כמובן. וכאשר הוא גמר את הדרשה, אמר לו הרב אלתר, האם שמת לב שתוך כדי הדרשה שלך יצאו שני אברכים מבני ברק, יצאו מהאולם? הוא אומר, לא שמתי לב. תוך כדי שהם הולכים, הם פוגשים את שני הבחורים האלה, שמתחילים לצעוק על הרב אביעד, איך אתה אומר דברים כאלה, מדינה של פושעים, חילונים וכו'. אמר לו, זה לא דברי עצמי, אני רק קראתי דברי רבי משה חלפון.
ומי זה רבי משה חלפון?
הוא היה גדול חכמי ג'רבה, וכל חכמי ג'רבה נמשכו אחריו. אז אחד מהבחורים מרים את היד ואמר, כל רבני ג'רבה טעו. אמר לו הרב אלתר, האם אתה יכול לחזור על מה שאמרת? הבחור לא התבלבל, אמר, כל רבני ג'רבה טעו. אמר לו הרב אלתר מזוז, אמר, אתה וכל הבני ברק שלך וכל הרבנים שלך אינם מגיעים לקרסוליים של רבי משה חלפון אחד. אז להבין באמת מי היה רבי משה חלפון, אז זה הסיפור הראשון. אז היה יהודי מאוד מיוחד, באמת תלמיד חכם ענק, אבל יש גם אצלו הרבה מאוד אנושיות. קודם כל, צריך לדעת איך הוא נולד. הוא נולד, אמו ילדה רק בנות. ואביו אמר, תראה, אני חייב להתחתן עם אישה אחרת, את לא מביאה בנים, והלכה שצריך להביא בנים. אמרה לו, תחכה קצת. לילה אחד הוא אומר, מחר אני נמצא במקום פלוני, אני חוזר רק מחר בבוקר. למחרת בבוקר היא מחכה לבעלה, אומרים לה, את יודעת, הוא הלך והתחתן עם אישה אחרת הלילה. היא אמרה, אני לא אקלל את בעלי שימות, רק שיהיה אני, ומי שעשתה את השידוך, שהיא תישרף. וכך היה, שאותו יהודי נהיה אני, והזו שעשתה את השידוך נפלה לאש באמת ונשרפה. ואחר כך הוא חזר לביתו ומצא אותה בהיריון ממנו. זה היה רבי משה חלפון. זה היה סיפור, אחד מבני המשפחה סיפר את הדבר הזה. אז כנראה שזה סיפור אמיתי, כנראה זה לא היה קל להיוולד. והוא התחיל ללמוד תורה. עכשיו, מה שהיה מקובל בג'רבה זה שלא למדו, בכיתות למדו לא לפי הגילים, אלא לפי הכישרון. כלומר, יכול להיות לפעמים בחור צעיר מאוד שלומד עם בחור יותר מבוגר ממנו, כי הוא מוכשר. ועל בעיה של רבי משה חלפון, כבר כילד עבר את כל הכיתות, והיה לומד עם גדולי החכמים, ונחשב, בגיל 20 ביקשו ממנו להיות הדיין של ג'רבה, והוא לא הסכים. בסוף, אחרי הרבה מאוד לחצים, הסכים להיות הדיין השלישי בהרכב של בית הדין, אבל בסוף הוא היה זה שעל פיו היו קובעים את הכל. עכשיו, יש לציין שבאותם הימים, בג'רבה לא למדו הלכה. למדו בעיקר גמרא, גמרא היו מפלפלים מהרבה מאוד, אבל הלכה הוא לא למדו, והוא הראשון שבעצם הפך את לימוד ההלכה ללימוד מרכזי, שם. כיצד הוא היה עושה? היה לוקח את הצעירים, והיה שואל אותם שאלה בהלכה, והיה אומר, תכתבו את התשובה, בשבת אני אבחן אתכם. ואז זה היה תחרות, זה היה ספורט כזה, שאם רבי משה חלפון מוכן לבדוק את הפסק שלי, משהו, אז הוא היה בא ושואל כל אחד, על מה אתה מסתמך, יש לך קושיה, יש לך תירוץ וכו' וכו', וככה הוא בנה דור שלם של פוסקים, די הדבר הזה. כן, עכשיו, אני רוצה לספר לכם עוד משהו, היה לגבי הדרשות, כן? איך היו דורשים בבית הכנסת בג'רבה? היו הרבה רבנים. ואז מה שהיו עושים זה שכל רב היה לו דרשה פעם אחת בשנה. כן? הייתה, גם רבי משה חלפון היה דורש פעם אחת בשנה. לא, היה להם כמה בתי כנסת, אבל לא, אבל היו הרבה רבנים, אז בכל זאת צריך לחלק. אז הוא, כשהוא היה דורש, תמיד הוא היה דורש כך, ואומר, והיה בוכה, ואומר, תדעו לכם שיש בארץ ישראל אנשים שאומנם אינם שומרים מצוות, אבל הם בונים את הארץ ומדברים עברית. וזה סימן שדבר גדול עומד להתרחש. דבר גדול עומד להתרחש, ובאמת הוא... זה היה לפני הקמת המדינה, זה היה בין שתי המלחמות, והוא ראה את הדבר הזה כסימן של גאולה. עכשיו הוא שאל, מאחר והגאולה הזאת נעשית על ידי אנשים שלא תמיד שומרים מצוות, איך אנחנו יודעים שזאת באמת הגאולה? אז הוא אמר, יש סימן לדעת אם אדם מכוון לאמת, זה למשל כשאדם מתפלל, בשעה שהוא מתפלל, אם תוך כדי התפילה בקשתו נענית, זה סימן שזה באמת מן השמיים. והוא אומר, ויש לנו ראיה. זה היה בשנת תו רשפה 1920. בשנת 1920 הייתה ועידת סן רמו. ועידת סן רמו זה היה באיטליה, על גבול צרפת. הייתה ועידה של חבר הלאומים, והוחלט להעניק את המנדט הבריטי, את המנדט על ארץ ישראל לבריטניה, תוך כדי הטלת משימה על בריטניה להקים בית לאומי לעם היהודי. כן, זו הייתה בעצם ההכרה הרשמית, הפוליטית הראשונה, בזכות של עם ישראל למדינה בארץ ישראל. וזה קרה בחטא באייר תו רשפה. עכשיו, מה קרה בחטא באייר תו רשפה? לפני כן, בפסח של אותה שנה, היו פרעות. נהרגו שישה יהודים, והרב קוק עשה גזר תענית. גזר תענית בחטא באייר, והתפללו בבית כנסת החורבה. ושם הרב קוק גם דרש, ובסיום הדרשה שלו אמר, ובא לציון גואל, ובאותה שעה נכנס אושישקין אל בית כנסת החורבה, ואמר לרב קוק, באותה שעה שהוא אמר גואל, הוא אמר, תדע לך שבוועידת סן רמו אישרו את הזכות שלנו על ארץ ישראל. אומר רבי משה חלפון, אם בזמן שהרב קוק אוסף את האנשים כדי להתפלל באותו זמן, והוא אומר ביד ציון גואל, באותו זמן מודיעים לו שתפילתו נענתה, זה סימן שזאת גאולה אמיתית. אז הוא הביא לו חכם. אתה יודע, כתוב במדרש, במדרש רבה, שאם אדם הראשון לא היה חוטא, הנחש היה נהיה לו לשמש גדול. והיה, שמש גדול עבד לו לאדם הראשון, כי אם הוא לא היה חוטא, היה מוליך לו אגרות מסוף העולם ועד סופו. כן? אז זה השמש.
הסמך
ממס. כן, הסמך ממס.
לא,
רצינו דרך
ואיך
ואיך ואיך. זה יגיע, אני יודע, היו טלגרמות, היה כל מיני דרכים באותם הימים, לא יודע, לא... כן, הטלפון היה קיים כבר. אמנם לא כזה מפותח כמו היום, אבל היה קיים, כן, היה דבר כזה. כן, 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 ברור. כן. עכשיו אני רוצה לספר לכם עוד כמה דברים.
שאלה אותך, באיזה שנה?
אני אמרתי מתי זה היה.
לא, סליחה, לא זה. הרב חלפון הכהן, באיזה שנה הוא אמר את הדברים?
זה היה בתו רשפה, הוא אמר את זה. כן.
אז
בתו רשפה הוא...
אותה שנה שהרב...
כן, 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 כן.
זה מות, אותה שנה זה היה מרב...
כן, 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 כן.
כן, אבל איך הוא ידע שזה בדיוק...
כל הרבנים היו בקשר ביניהם. בכל
העולם. כן. היה נושא, עכשיו, יש עוד משהו ש...
או, היא בראיה, יכול להיות שזה היה לך פזי.
יכול להיות, אני לא יודע בדיוק, מה אתם... טוב. עכשיו, אגב, הוא לא סתם היה ציוני תיאורטי, גם למעשה הוא קנה אדמות פה בארץ, בשכונת בית הכרם. כן, שכונת בית הכרם קרוב אלינו, אז שם הוא קנה, והוא עודד אנשים לעלות. הוא אפילו עשה חשבון מתי תהיה הגאולה. הוא עשה חשבון, יצא לו שנת תשח. עכשיו, הספר שבו הוא כתב את זה, היו כמה מהדורות, באחת המהדורות הורידו את זה. אבל אחר כך החזירו את זה. טוב, זה יש תמיד בעיות כאלה.
הרב דבר השואל ונשאל?
לא, זה לא בשואל ונשאל. זה...
שמה יש גם משהו של צנזרו.
זה דרש משה. כן, מה צנזרו בשואל ונשאל?
יש, גם שמה יש.
אה, תמיד, כל רב גדול מצנזרים את מה שהוא אומר. זה ברור. כי הרי יש בעיה, מאוד מעריכים את הרב. ויש בעיה, אנחנו לא רוצים להגיד אחרת ממנו.
גם רוצים
להחתיד
לאחרים.
לא, אני לא רוצה לחשוב אחרת מהרב שלי. הבעיה היא שהרב שלי אומר אחרת, אז בסדר שהוא לא אמר. והכל בסדר. כן. עכשיו, יש לו, באחד מהספרים שלו פירוש לספר תהילים, אז הוא מסביר למה רגשו גויים מול אומים יגוריק. הוא, הרי הוא היה, דווקא מאוד מעניין, מצד אחד הייתה לו ציונות נלהבת, מצד שני הוא התנגד לתרבות הצרפתית שהתפשטה בארצות הספרדים, במיוחד על ידי הארגון אליאנס, קרב ישראל חברים, והוא בג'רבה הוא לא נתן להם להיכנס. ואז הוא מסביר בפירושו לספר תהילים איך זה מתיישב, שמצד אחד הוא סומך, הוא איננו רוצה בתרבות הצרפתית, מצד שני הוא רואה גאולה דווקא במה שנעשה על ידי החילונים. אז הוא אומר פשוט מאוד, למה רגשו גויים ולאומים יגורי כי תיצאו מלכי ארץ וחוזנים נוזנו יחד על השם ועל משיחו? זה כל אלה שבאים מהאומות כדי להעביר אותנו אל תרבותם. כן? אבל מה הפתרון? ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי, על ידי הציונות תהיה התשובה לאותה ההתקפה. עוד משהו שסיפרו שמה, לפחו אני מציין.
שאתה את הנושא של אליאנס, גם הבבא סאלי שם...
כן, היו מקומות שהיו התנגדו, היו רבנים מדווקא שהיו... אבל היה גם וגם, היו כל מיני... האמת היא, זו שאלה מעניינת, לעשות פעם חשבון נפש, מה זה הוסיף, מה זה קלקל, מה זה הועיל, וכדומה. עוד משהו. לגבי המצב הכלכלי בג'רבה, לרבי משה חלפון לא היה כסף, כן? כי... הוא התפרנס, כמובן ממלאכתו. הוא היה מנהל חשבונות בביתו של אדם עשיר. ויום אחד הגיע מקרה, והוא מקבל מסכורת ממנו. יום אחד היה מקרה שהייתה בחורה שרצתה למען. מה פירוש הדבר? התחתנה בגיל שהייתה ילדה קטנה. מה שמקובל באותם, עכשיו, לפי ההלכה, אם מי שמסיא אותה זה אביה, אז מדאורייתא היא נשואה. ולכן אם היא רוצה להשתחרר מזה היא צריכה גט. אבל אם היא הסיעו אותה אחיה או אמא, וזה היה המקרה, מגיע לגיל בגרות, היא יכולה לבטל את הנישואין האלה בלי גט. נקרא מיעון. והייתה איזה בחורה שזה היה המקרה שלה, ורבי משה חלפון דן בדבר הזה, אסף 20 עדויות, לא שתי עדויות, 20 עדויות שהיא מעוניינת למען, ובעל הבית שלו, זה שנתן לו את המשכורת, אמר לו, אם אתה פוסק שהיא יכולה למען, הוא היה מקורב למי שהיה בעלה, הוא אמר, אני מפטר אותך. אז הוא אמר, כן, הוא אמר, אם זה הדין, זה לא יעזור. כמובן, הוא פסק שהיא ממענת, ואותו אדם פיטר אותו, איבד את משכורתו, ומאותה שעה אותו אדם ירד מנכסה ונהיה אני מקבץ נדבות עד סוף ימיו. אגב, היה מקרה כשהגיעו הגרמנים לג'רבה, ידוע שהגרמנים כבשו חלק מתוניסיה והגיעו גם לג'רבה, והם עמדו לקחת את כולם למחנות, אבל בסוף הגיעו האמריקאים וזה היה הצלה. מה שקרה שהגרמנים דרשו מהקהילה למסור 50 קילוגרם זהב. 50 קילוגרם?
כן, ב-43,
ורק אני כולם. כן, אז זהו. אז בג'רבה הם התכוונו לקחת את הזהב, אחרי זה להרוג את כולם. אז הביאו להם את הזהב, אבל הם לא הספיקו לקחת אותו כי באו אמריקאים. אבל אספו 50 קילוגרם זהב, זה היה, ואנשים היו מביאים את התכשיטים שלהם לרבי משה חלפון. והוא ראה שלפעמים היה שעון זהב, אבל עם מנגנון. אז הוא אומר, תוציא את המנגנון כדי שזה יצא באמת 50 קילו זהב, שלא נרמה. כן, או למשל אם היה אבן יקרה, באמת הוציאו את האבן, הבטחנו להם 50 קילוגרם זהב, שיהיה 50 קילוגרם זהב, בדיוק. כן, כלומר, אפילו שהוא לא היה מחויב להם שום דבר, מה אכפת לו מהגרמנים, אבל באמת כיוון שצריך לעמוד במילה שלנו, אז אנשים ראו את זה, דיברו את זה. עוד משהו, כן, היה, לא היה לו כסף לעוגיות בפורים, כן, הרי במשלוח מנות, שולחים עוגיות. אנשים באו, אז מה שעשתה אשתו, הייתה מכינה ארוחה, בשרית, רגילה, כלומר, ארוחה לכבוד פורים, ואנשים היו באים, הייתה נותנת להם צלחת למה שהיא הכינה. אנשים קיבלו צלחת מרבי משה חלפון, שלחו עם צלחת בחזרה. ואז בסעודת פורים שלו, היו כל מיני צלחות, זה ממשפחה זו, זה ממשפחה זו, זה הצלחות עם האוכל, מה? המנהג התפשט
שם. כולם מקבלים מהשלחות מכולם.
אה, כן, טוב, בישיבות עושים את זה, כן, זה נכון. כן. עכשיו, היה מקרה שם, התלמידים היו לומדים על הרצפה. היו לומדים על הרצפה, על מחצלת. והמחצלת הייתה על רצפה של בטון. הבעיה שהמחצלות התבלו עם הזמן, ואז פנו אל הגבאים ואמרו להם שצריך לקטות מחצלות חדשות, והגבאים לא היו כמו בקהילה שלנו, היו קמצנים, ולא רצו. אז הלכו רבי משה חלפון, רבי משה חלפון הלך לגבי, אמר לו, תראה, אין בעיה, אל תקנה מחצלות חדשות. אבל אני מוציא את הספר תורה מהארון, ופורס אותו על הרצפה כדי שיוכלו לשבת. הוא אומר, כי זה חשוב, שילמדו תורה. מה זה חשוב? זה שיש ספר תורה. העיקר שיש, שיוכלו ללמוד תורה. אז כמובן שהדברים האלה עשו את הרושם שלהם. יש עוד סיפור, היה כשרצו להעלות לו את המשכורת, היה שלב שרצו בכל זאת לתת לו קצת כסף בקהילה, הוא אמר, זה אי אפשר. למה? כי יש, עד כמה שאני יודע, יש עדיין עניים בג'רבה, אז כל הזמן שלא פתרתם את הבעיות שלהם, למה שאני אקח יותר כסף? עוד סיפור שכדאי לדעת, שכשקמה מדינת ישראל, באותו יום שהיא קמה, הוא אמר הלל עם ברכה. מן הסתם שבלילה, מה זאת אומרת? מה, הוא לא קרא את הפסק שלי? מה? הוא הייתה נפח לכם גדול, מן הסתם שבלילה. עוד סיפור קטן, היה לו תלמיד לרבי משה חלפון, אחד מהתלמידים שלו זה רבי חי חויטה הכהן, שהיה רבו של רבי מצליח מזוז, אביו של הרב מאיר מזוז מכיסא רחמים. הם דנו, רבי חי חויטה ורבי משה חלפון, דנו בזה הלכה, והרב חי חויטה אמר, יש לי תלמיד, אני מתכוון לרב מצליח מזוז, בין 5-6-16, אבל אני יודע שהוא דן בשאלה הזאת, הוא כתב תשובה, אתה רוצה לראות? הוא אמר, כן, הוא רוצה לראות. כן? באותם הימים לא היו מעבירים בפקס, הוא אמר לו, רק שהתלמיד יעתיק את התשובה שלו ותמסור לי. עכשיו, הבעיה שרבי מצליח מזוז והרב חויטה היה להם אותו כתב. אז הגיע, אז הוא העתיק, וזה הגיע לרבי משה חלפון, הוא אומר, אי אפשר לקרוא את זה, דרך ארץ קדמה לתורה. מה, הוא אמר לך להעתיק את התשובה שלו? הוא לא יכול להעתיק בעצמו? אז הוא אמר, לא, יש לנו אותו כתב. כלומר, ובחינתו הוא לא היה מוכן לקרוא אם זה פוגע בדרך ארץ. מצד שני, גם היה מוכן לראות תשובה של בחור בן 15 שיש לו תשובה, כי אולי יש לו מה לומר. עכשיו, יש עוד סיפור שסיפרו דבר מעניין. היה בחור מג'רבה שנסע לטוניס כדי לקבל דרכון, כדי לעלות לארץ. לקח שנתיים. השנתיים אותו בחור נשאר בטוניס, חיכה לדרכון שלו. כשהוא קיבל אותו, אמרו לו, טוב, עוד יומיים אתה נוסע. אז הוא אמר, יש לך יומיים, אז הוא אמר, בסדר, אז אני אסע לג'רבה כדי להיפרד מהאנשים. זה היה ביום, כלומר, לכבוד שבת, הוא עשה שבת בג'רבה, וכל הרבנים וכל החברים שלו באו לברך אותו בשבת, לדבר איתו לפני כן, ורבי משה חלפון אמר, אני אדבר איתו רק במוצאי שבת. לא הבינו למה. הגיע מוצאי שבת, ודיברו 3 שעות. אבל על מה דיברו? על שטויות. הוא אמר כלום. הוא אמר, דיבר על דה ועל הה, ואיך אתה מסתדר פה ושם. כל מיני דברים חסרי משמעות. אחר כך היה 11 בלילה, הוא אמר, טוב, אתה מחר צריך לנסוע, אתה צריך להגיע לטוניס. אז לפני שאתה הולך לישון, אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. הוא אמר לו, מה אתה רוצה? האם אתה מתכוון בארץ ישראל לשמור על היהדות שלך בדיוק כמו שאתה שומר כאן? אמר לו, וכי אני חשוד בעיניך שאני אומר, לא, אני רוצה שתתחייב עכשיו. הוא אמר, בסדר, אני מבטיח. הוא אמר לו, לך. וזה היה המילים האחרונות שהוא שמע, מרבי משה חלפון. ואחר כך היהודי הזה עלה לארץ, היו לו הרבה קשיים, הוא חיים בחברה חילונית לגמרי וזה, ותמיד זה שזה היה המילים האחרונות שהוא שמע, זה מה שהחזיק אותו. אז רבי משה חלפון כנראה היה פסיכולוג גדול, והוא הבין שזה חשוב שהמילים האלה יהיו המילים האחרונות שאותו אדם ישמע, כדי לשמור על יהדותו. יש לציין אגב, שלפני 10 שנים העלו את עצמותיו של רבי משה חלפון לארץ, והוא קבור פה במושב ברכיה, אני חושב משהו כזה, ובאו להלוויה שלו 20,000 איש. שכמעט ואף אחד לא הכיר אותו אישית. אבל מאיפה, אז למה 20,000 איש בכל זאת באו? כנראה בגלל שהם מושפעו מהסיפורים שהם שמעו במשפחה שלהם, במשפחותיהם, על האיש, וזה כנראה מאוד משמעותי לגבי ההשפעה של אדם. הוא היה כבר מאוד מבוגר. הוא היה כבר מאוד מבוגר, נפטר בג'רבה, אבל הוא שלח הרבה מאוד אנשים לכאן.
כמה שנים נפטר?
בשנים הראשונות של מדינת ישראל. מה? לא נתנו לו לעלות. יכול להיות. יכול ש... יכול ש... מה עשו כדי למנוע ממנו? כן. עכשיו, רוצה לספר לכם, אם כבר אנחנו מדברים על האיש, אז בכל זאת, מצאתי באחד מהספרים שלו, יש פה פירוש על מסכת אבות, נקרא ברית אבות, שהוא כתב. האמת היא שהוא כתב כמה פירושים, הוא כתב 3 פירושים על מסכת אבות, אבל אחד מהם ספר ברית אבות. אז אמרתי, אפשר לדבר על רבי משה חלפון בלי קצת ללמוד גם מתורתו. אז קודם כל, יש, רציתי לקרוא דם מעין באתה. מה הוא אומר? דם מעין באתה, ולאן אתה הולך? אז יש, השאלה היא, הדברים האלה שאומר הקווה בן הלל, שדם מעין באת ולאן אתה הולך, זה כדי לתת לאדם ענווה. כן, מטיפה סבוכה וכו'. עכשיו מצאנו שכדי להגיע לענווה, למדנו מעוד מקום, וזה שהקדוש ברוך הוא בעצמו נהג בענווה, שנגלה על הר סיני, שהוא הר נמוך. כן, שגם כן הקדוש ברוך הוא נוהג בענווה. אז השאלה היא, מאיפה עדיף יותר ללמוד ענווה? האם מזה שבאנו מטיפה סרוכה, או מזה שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני. מה יותר כדאי ללמוד ממנו? אומר לך רבי משה חלפון כך, דם מעין באתה, מבואר דה על ידי זה בא האדם לידי ענווה, וכן כתב רבי עובדיה ברטנורה, ועל פי זה ביארתי שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. והנה, אמרו רבותינו ז"ל, שהקדוש ברוך הוא בחר בהר סיני שהוא נמוך, ללמד מידת ענווה. אם כן, יש 2 דרכים ללימוד ענווה. אחד, לראות מעין בה. כלומר, אדם מתבונן בעצמו. 2, לראות כי הר סיני נבחר מכל ההרים. אז יש פה, השאלה, מה מועדף? מה עדיף? וכאשר נתבונן בזה, יש הפרש בין הלומד מזה ללומד מזה. שהלומד מצד ראותו מעין בה, אף כי לא יתגאה מצד גופו, הבא מטיפה סרופה, יכול להתגאות מצד נשמתו. שהיא חלק אלוה ממעל. כן, הוא אומר, בסדר, אני לא, בענייני הגוף אני לא מתגאה, אבל יש לי נשמה, בומבה של נשמה. מצד זה, ראויה לי הגאווה. לא כן הלומד מבחירת השם את הר סיני, כי אז יושפל מצד גופו ונשמתו. כלומר, אפילו הקדוש ברוך הוא, שהוא הרבה יותר למעלה מהנשמה, גם הוא נוהג בענווה. וזהו שיר למעלות, שיר שיסד אדוננו דוד, בשביל המעלות, דהיינו הגאווה והמעלה, ובחר ואמר, אשא עיני אל ההרים. מה זה ההרים? כי בחר השם בהר סיני, מכל ההרים. והן אמת, כי מאין, דהיינו מאין באתי, יבוא עזרי להיות ענב. כן, מה שקרה, אם אני אעשה כמו רבי, כמו הקביע בן מהללאל, לראות מאין באתי, יבוא עזרי, אני אהיה ענב. אך עזרי, דהיינו העזר שיהיה לי בענבה, מעם השם, אשר בחר בהר סיני, עושה רושם בי, בחלק שמיים, דהיינו הנשמה. ובחלק הארץ, דהיינו הגוף, לא כן, אם הלימוד יהיה מצד מאין באתי. וכאן נזכר לאל. זאת אומרת, הבנתם? כלומר, יש שני אופנים מענבה. ענבה לגוף תלמד מעין, וענבה לנשמה תלמד מעזרי מעם השם, שבחר בהר. השם מלאך גאות לבש. כן, אז זה כנראה הוא לא הסביר כאן. כן. עוד משהו. כן, יש שאלה מעניינת לגבי, זה דווקא הנהגה מעניינת. כל שרוח הבריות נוחה אמנו, רוח המקום נוחה אמנו. כן, משפט מפורסם. אם אנשים אוהבים אותך, אז גם הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. לכאורה זה סותר מאמר אחר של חז"ל. כן, הוא אומר, לכאורה קשה, דעלו כמה תלמידי חכמים, אשר דרכם להוכיח את הבריות, והם אהובים לשם יתברך, וסנועים לבריות. כן? כלומר, אותו תלמיד חכם, הוא כל הזמן, הוא אומר, מה שהשם רוצה, אבל העם שונא אותו. כן, כמו שאמרו את חז"ל, אי צורבה מרבנן דסנו לבני מטה, משום דמוכח להו. כלומר, תלמיד חכם ששונאים אותו אנשי מקומו, זה סימן שהוא מוכיח אותם. אז זה טוב ששונאים אותו. אז מה אתה אומר שכל שרוח הבריות נוחה אמנו, רוח המקום נוחה אמנו? ויש לומר, דעל כל פנים, אותו צורבה מרבנן, כתבא אלה למעבד לא עבד. כלומר, הוא לא עשה כמו שצריך. למה? שאם היה מחלקל דבריו במשפט, בהשכל ודעת, היה מוכיח אהוב. ובאופן זה דבריו מתקבלים ויוסיפו לו אהבה. כמו שכתוב, הוכח לחכם ויאבקה. לכן אם לא כה יעשה הצורבה מרבנן, לא טוב עשה. כלומר, מה שאמרו שאם הוא מוכיח אותם שונאים אותו, זה לא אומר שזה חייב להיות. אפשר גם שהוא יהיה מוכיח ושאוהבים אותו. תלוי, מה? זה במסכת כתובות. כן. לא זוכר. לא זוכר.
הוא עדיין לא ענה על השאלה.
לא, הוא עונה. הוא אומר, זה שהגמרא אומרת ששונאים את החכם, זה בגלל שהוא מוכיח. זה לא אומר שהוא חייב שישנאו אותו. כך הוא אומר.
אבל עדיין יש מצב ששונאים אותו, אבל הוא כן,
כן, אז סימן שהוא לא מספיק טוב. שכן אוהבים אותו, כן. אם הוא מחלקל דבריו במשפט, הרי כתוב. כן.
עדיין יש מצב שהבריות שונאים והשם אוהב. על זה הוא לא ענה עדיין. שיש בהמשך.
לא, אז הוא אומר שהשם לא אוהב אותו. למה? הוא אומר, הוא עושה מה שהשם רוצה, אבל לא שהשם אוהב אותו.
למה? השם אוהב אותו. הוא לא הצליח להגיע למדרגה משפטית גבוהה בתיקון המידות, כדי שגם היהודים יאהבו.
לא בטוח, כי הוא אומר ככה, המשך המשפט שמה, וכל שאין רוח הבריות נוחה ממנו, אין רוח המקום נוחה ממנו. מה? לא, זאת אומרת שבאמת השם לא בדיוק אוהב אותו, אלא בסדר, עשית מה שצריך, אבל לא, יכולת לעשות יותר טוב. זה הכוון. כן. ועל פי זה בארתי הפסוק, הוכיח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. רצה לומר, להוכיח בקושי, כלומר בקשיות. כי אז תישא עליו חטא. כי לא תהיה רוח הבריות נוחה אמנו, וגם רוח המקום אלא נוחה אמנו. אחר כך הוא נותן בכל זאת פירוש שמראה שאין סתירה, ועוד יש לומר, זה בדיוק נאמר, כל שרוח הבריות רוצה לומר שגם אם מצד טבע וגוף הבריות אינה נוחה, אם מצד נשמתה נוחה. כן, מה זה? רוח הבריות, לא, נפש, לא הגוף של הבריות. גוף הבריות שונא אותו. אבל רוח הבריות, הנשמה שלהם, אוהבת אותו. גם אם באופן מודע. כלומר, יש הבדל בין המודע לבין התת מודע. באופן מודע הציבור שונא אותו, כי הוא נתן להם תוכחה. אבל מצד הנשמה הם אוהבים אותו. אז רוח המקום נוחה. באופן זה, דצורבה מרבנן, דמוכח וסנו לב. כן, אז זה קצת מתורתו, כמובן, אתם מוזמנים לקרוא את ספריו הרבים. בסך הכל יש רק 40 ספרים שיצאו, אבל יש אומרים שהוא כתב באמת 100 ספרים, אבל חלק בכתב יד, חלק עבד. וזה, הוא היה כותב אותם רק ביום, כי הרופאים אסרו עליו לכתוב בלילה, בגלל שהייתה לו בעיה בעיניים, והתאורה לא הייתה משהו, לכן הוא כתב רק ביום, ולכן יצאו לו רק 100 ספרים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא, אומר, רצה...